שלום, ברוכים הבאים. השבת האחרונה של השנה לפנינו, לא פחות. פרשת ניצבים, זו הפרשה שנקרא בשבת הזו. אגב, אנחנו ניפגש פה גם בערב ראש השנה, באותו פורמט נתכונן לראש השנה ביחד, אבל עדיין, הפרשה האחרונה שקוראים בתורה השנה, תשפ"א, שבת הבאה, זה כבר יהיה תשפ"ב, פרשת ניצבים. כל שנה אלה הן הפרשיות של סוף ספר דברים, שהן בעצם גם סוף השנה, משהו סמלי. השנה שלנו מסתיימת, גם חייו של משה רבנו מסתיימים. זה הנאום שהוא נותן לנו כאיזשהו נאום פרידה, איזשהו נאום של אתם תתחילו התחלה חדשה בארץ חדשה, ארץ ישראל, בשנה חדשה, נאום שהוא מעין צוואה, מסרים שאולי הם הכי חשובים. ואנחנו נלך השבוע ממש על המסרים האלה של משה רבנו, אחד אחרי השני, לא פחות משבעה כלים, שבע עצות טובות שהוא מעניק לנו בנאום הפרידה הזה. אגב, זו פרשה יפהפייה, עם עברית יפה, מאוד מאוד סוחפת, פרשה מאוד קצרה, נדמה לי כ-40 פסוקים, אין בה מצוות. בדרך כלל יש בפרשה הרבה מאוד מצוות עשה ואל תעשה. עשו כך, אל תעשו כך, מה, איך להתנהג, מה לאכול, מה לעשות בענייני כסף או תרבות או דיבור, כלום. זה רק פרשה של עקרונות על. לפעמים עקרונות העל חשובים כדי בכלל להבין את המעשים שלנו. אז בואו פשוט נצלול לתוך נאום הפרידה הזה של משה רבנו. שבעה מסרים, יש כמובן הרבה יותר, אבל אני ככה דגתי, מצאתי שבעה מסרים שגם דיברו אליי באופן אישי, גם נראה לי שאנחנו צריכים אותם באופן דחוף, בפרט ערב השנה החדשה הזו. אז במה משה רבנו פותח? כשהוא קורא לכולם בפרשת ניצבים, באחדות. הייתי קוראת לזה אחדות רוחב, ברית רוחב. לא כל אדם בפני עצמו. אנחנו בעצם מסיימים את תקופת המדבר, תקופה של יחסית סולידריות, הולכים, למרות, היו משברים בדרך, כן? אנחנו לא, זה לא פייק ניוז פה. התורה מספרת גם על הנפילות והמורדות, אבל היו גם עליות. ואנחנו בסוף יצאנו ממצרים כדבוקה אחת, עם ברית, עם קשר בינינו. האם זה ייעלם כשנגיע לארץ וכל אחד יקבל את הנחלה שלו, את השבט שלו, את המגזר שלו? האם זה יתפרק? מאוד מאוד חשוב שזה לא יקרה. ושימו לב, משה רבנו פותח באמירה על זה שיש ברית רוחב בין כל אחד ואחת, לא משנה מי ומה הוא, יש איזה סיפור משותף שאנחנו כותבים. בלשונו היפה של משה רבנו, בלשון הפרשה שלנו, זה הולך כך. אתם ניצבים היום כולכם. זה שם הפרשה, נכון? ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מי מגיע? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, הראשים, השבטים, כן, החשובים, טפכם, נשיכם, גם הילדים והנשים, וגרך אשר בקרב מחניך, מי חוטב עציך עד שואב מימיך. יש אומרים שמשה אומר את הדברים ממש ביום מותו, שזה ממש המסר האחרון ממנו ככה בשעותיו האחרונות. יש אומרים שמשה רבנו מדבר על ראש השנה המתקרב, הרי קוראים את הפרשה הזו לקראת ראש השנה, וכתוב, אתם ניצבים היום כולכם. מה זה היום? איזה יום ראוי לכנות אותו היום? היום שבו הכל מתחיל. ראש השנה, אוטוטו, א' תשרי עוד כמה ימים. ובאמת יש משהו כזה בראש השנה שבו ניצבים כולנו, עומדים בימים האלה ימי דין ומשפט, אבל גם עם רחמים וסליחות, שומעים את השופר, נזכרים מי אנחנו, וגם יש איזו אחדות מאוד מיוחדת בימים האלה של החגים. אני חוויתי את זה מאוד חזק בשנה שעברה, שנת הקורונה, אני אומר את שנת הקורונה כאילו זו לא שנת הקורונה, הלוואי שתשפ"ב תעלים גם את הקורונה. אבל גם השנה היו מניינים בחוץ, אבל שנה שעברה זה היה יותר חזק. ממש היה אסור להתפלל בתוך מרחב סגור, והכל יצא למרחב הבטוח. ושם באמת ממש ראית את זה. אתם ניצבים היום כולכם, החשובים והחזקים והחלשים, הצעירים המבוגרים, היותר דתיים ואלה שנחשבים פחות, ניצבים היום כולכם. תקיעת שופר שנה שעברה בראש השנה, מי שיצא לפארקים, לערים, לחניונים, במדרכות, באיי תנועה, פשוט תקיעת השופר, שהיא המצווה המרכזית בראש השנה, הרגשת את זה ממש, אתם ניצבים היום כולכם, באמת באמת כולכם. אז התורה מדגישה שזה גם הראשים שלכם, אבל גם מה שנקרא חוטב עציך ושואב ממך. לא משנה מי אתה ומה אתה, אתה חלק מהברית, זאת ברית רוחב, יש פה סיפור גדול יותר, ואסור כמובן שזה יתפרק. הרב קוק כותב, אגב, על הצורך לחבר בין המגזרים השונים בעם, היום קוראים לזה ישראל הראשונה, ישראל השנייה, נאום השבטי. אני רוצה להקריא משפט יפה של הרב קוק שאומר, בסוף אנחנו לא יכולים אחד בלי השני, וכל מגזר יש לו את הברכה, והוא מפרה ועוזר ומקדם ומפתח את כולנו. או בלשון הרב קוק, האינטליגנציה חושבת שיכולה היא להיפרד מן ההמון, שאז תהיה יותר בריאה ברוחה, יותר אצילית במחשבתה. זוהי טעות יסודית. הפרופסור לא יכול בלי עמך, והעמך לא יכול בלי התלמיד חכם, ועם הארץ לא יכול בלי וכולי וכולי, והעשיר ואני. אתם ניצבים היום כולכם. יש פה איזה ברית כזאת. בתנועת החסידות מוסיפים עוד תוספת מעניינת. איך אתה מגיע לשנה החדשה? היו לך רגעים השנה שהיית על הגובה, שהיית מוצלח, זה הרגעים של מה שנקרא ראשיכם, שבטיכם, כן? זוכרים את הפסוק? אולי נראה אותו רגע עוד הפעם. אתם ניצבים היום כולכם, מצד אחד ראשיכם, שבטיכם, הרגעים שהיית מוצלח. אבל אתה מגיע לשנה הזאת גם עם רגעים האומללים של השנה, שאתה היית חוטב עציך, שואב ממך. את כל החלקים האלה בנפש אנחנו מגיעים. אומרים לנו בתנועת החסידות, אנחנו באים לשנה החדשה עם כל הרגעים שאספנו, אסוף את המעשים, כן? כמאמר השיר. את כל מה שהיה לנו השנה, עם כל זה אנחנו מתייצבים לשנה החדשה, ובעזרת השם הטובה והמתוקה. אז הברית הראשונה של משה, המסר הראשון זה חבר'ה, לפני פטירתי תישארו ביחד שהדבק הזה שמדביק אתכם ימשיך. זה לא מספיק. כי עד עכשיו דיברנו רק על ההווה. מה עם העבר? מה עם העתיד? זה מוטיב חזק לאורך כל ספר דברים. משה רבנו מנסה לצרוב לנו בתודעה. זה לא רק כאן ועכשיו, זה תמיד יותר רחב. תראו איזה עברית יפהפיה, איזה שפה, כדי להסביר לנו שהברית היא לא רק בולרית רוחב, הייתי קוראת לזה ברית עומק. כלומר, גם עבר וגם, לא רק ככה, אלא גם ככה. בואו נראה שנייה את הפסוקים עצמם. ולא איתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. כן, השבועה הזאת, הברית, היא לא רק עם מי שנמצא איתי במעמד הזה. כי אם את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ואם מישהו לא הבין, רש"י כותב זאת בצורה מאוד מאוד ברורה. ואף עם דורות העתידים להיות. בדיני חוזים, אני זוכרת את זה מפעם, יש שאלה, אתה יכול לחתום חוזה בשם מי שעוד לא בא לעולם, בשם... אנחנו הרבה החלטות מקבלים על העתיד של ילדינו בצורה שאולי לא תמיד עם הכי הרבה שיקול דעת, אבל פה זה משהו אחר. פה נחתם חוזה עם הנצח. עם מי ששם, ועם הסבא של הסבא של הסבא שלו, אבל גם עם הנכד של הנכד של הנכד של הנכד, עד אלינו. הנה עובדה, אנחנו יושבים כאן היום במדינת ישראל, בארץ ישראל, אחרי אלפי שנים, קוראים את המילים האלה. זה, עלינו נאמר את זה, אשר איתנו פה היום, אשר איננו פה איתנו היום, כי הוא עוד לא בא לעולם. נעים מאוד, איתנו נחרטה הברית. כאילו עמדנו שם במעמד הר סיני, באותה פרידה, משה רבנו במדבר, ערב הכניסה לארץ, ושמענו את המסר. יש בעצם, זה מאוד מעניין, יש סיפור שמסופר על חלוקת הארץ. בזמנו, מימי המנדט הבריטי, הייתה איזושהי הצעה בינלאומית לחלוקת הארץ. ובן גוריון נועץ ביצחק טבנקין, גם מראשי התנועת העבודה של פעם. בן גוריון שואל את יצחק טבנקין מה לעשות. טבנקין מבקש לילה לחשוב על זה. למחרת הוא מגיע, הוא אומר לבן גוריון, תסרב להצעה הזאת, אל תסכים להצעת החלוקה. בן גוריון סקרן, עם מי התייעצת בלילה? אומר טבנקין משפט ממש יפה בעיניי, התייעצתי עם סבא שלי שכבר נפטר, והתייעצתי עם הנכד שלי שעוד לא נולד. התייעצתי עם העבר, התייעצתי עם העתיד. אני, אין לי סמכות לקבל החלטות על הכאן ועכשיו, כי את אשר עמנו פה היום ואת אשר לא פה עמנו היום. הסיפור הזה יותר גדול ממני וגם ממך. הסיפור הזה, הוא יכול להיות שניתנה אחריות לבן גוריון וטבנקין להכריע, אבל הם לא מכריעים רק בשמם. יש פה נקודה, אני חושבת שוב, של לא רק מי שנוכח פיזי. הסיפור שלנו הרבה 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 יותר רחב. הנשמות שלא פה והנשמות שעדיין לא פה. אז משה רבנו בעצם פותח בציר אופקי וציר אנכי, כלומר, כל מי שחי כרגע וכל מי שהיה ושיהיה. ועכשיו, אוקיי, מה? קיבצת את כולנו מכל העולמות. מה המסר? קודם כל, זה ממשיך שם למה לא. יש שם אזהרה מפני תרבויות זרות. או הייתי אומרת אזהרה מפני עבודה זרה. התורה קודם כל אומרת לנו להתרחק מכל מה שראינו עד עכשיו. כל המודלים הקיימים לא טובים, אם ראינו את זה על בשרנו, צריך לבנות מודל חדש. אז זה מתואר בלשון של משה רבנו, תרחקו, ראיתם את מצרים, חוויתם על בשרכם, עבדות, שיעבוד, עבודה זרה, אלילות, ראיתם את הפרימיטיביות, בונים פירמידות וחושבים שהם חונטים בפנים את פרעו, שהוא חצי אלוקים בעצמו, וכל מיני סוגים של עבודה זרה. בלשון הפרשה הזו הולך כך, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. אלו היו סוגים מאוד מגוונים של עבודה זרה. שיכולים גם לפתות. בסוף הנה, אתם נפרדים ממני, ממשה. זה גם חלק מהמסר בפרשה. כל אדם נפטר בסוף, גדול ככל שיהיה, ולכן הוא משאיר מורשת, אבל משה לא לוקח אותם יד ביד לתוך הארץ. מה כן? עוד מסר שהוא צורב בהם? לא כמו מצרים. תעשו לי טובה, לא באנו לארץ ישראל, תעשו לי טובה, זה תוספת שלי, כן? זה לא משה רבנו. אבל לא באנו לארץ ישראל, לא עברנו את כל מה שעברנו, 40 שנה במדבר, כדי להקים פה עוד מצרים קטנה, מצרים של ישראל, די, נו. בשביל זה עשינו את הכל, כדי שיהיה פה עוד איזה אלילות. והמסר הזה שלו, אני חושבת, חשוב גם בימינו. בשביל מה כל המאמץ? מה באנו לבנות כאן? מה הייחודיות? האם באנו להיות המדינה ה-50 פלוס של ארצות הברית, או באנו להיות גם מהצד השני? עוד מדינה פנאטית, כמו המדינות האיסלאמיות סביבנו, אבל בוורסיה יהודית. לצערי היום העולם מציג לנו שתי אופציות, שני כתבים מאוד מאוד קיצוניים. האחד, ראינו את התמונות הקשות מאפגניסטן, אני בטוחה שכולם פה הזדעזעו לראות את הטליבן משתלט על המדינה הזו, בעצם ארגון טרור שקיבל כעת מדינה, ולכו תדעו לאן זה ילך. תמונות של האומללים האלה מנסים לטפס על מטוסים ולהימלט איכשהו מהגורל שצפוי להם, גברים ונשים וילדים, והכפריים האלה שמשתלטים פתאום על העיר, ולא בטוח שהם יודעים בכלל מה לעשות עם זה, אבל לא נראה שהם הולכים לעשות עם זה טוב. אז מצד אחד אתה רואה את הגרסה הפנאטית, איראן שאנחנו שומעים עליה, השכם והערב, אתה רואה מה קורה, אתה לפעמים מסתכל ואתה אומר, מה, לא שמעתם על יציאת מצרים? כאילו, איפה אתם חיים? מאיפה התפיסה התומכת טרור, הקיצונית, האלימה כל כך, המשתקת? אז זאת גרסה אחת. ואז אומרים לך, אוקיי, אתה לא שם, נכון? אנחנו לא טליבן. מצוין, בוא איתנו לעולם הכי ליברלי. הכי פתוח, אין שום גבולות. אם אצלם הכל אסור, אצלנו הכל מותר. אף אחד לא יגיד לך מה לעשות, אתה לא מחויב בכלום. רק אל תזיק לאחרים, אבל אין איזה קוד, אין איזה סט ערכים. ואם יש מחר, כבר נכתוב את הפוסט, פוסט ערך הזה. כלומר, אנחנו רואים את הבעיות גם בדמוקרטיה של ארצות הברית, רואים את זה באירופה, שלפעמים ממש נראה שקורסת לתוך עצמה מרוב שיח של זכויות וחופש וליברליות. אתה לא יודע כבר להגיד מה רע ומה טוב. אצלם הכל רע, ופה כבר לא יודעים להגיד מה רע ומה טוב. ולצערי, זה משבר אמיתי של האנושות בימינו, ובמובן מסוים, גם משה אומר לנו, משה רבנו, תקימו אלטרנטיבה מול כל התרבויות, כן? אז היו תרבויות אחרות, אבל לא משנה, מול תרבויות הזמן, תאתרו את הבעיות בתפיסות, באידיאולוגיות של התקופה, ותבנו את הדבר הנכון, באתם להקים משהו אחר. אם העולם אומר לכם שהכתבים זה או ברקלי או אפגניסטן, תגידו לא, יש אופציה שלישית, זה לא מבחן אמריקאי. ומי שמנסה לפעמים להגיד שזה מבחן אמריקאי, עושה שקר, זה פייק ניוז. כי הוא אומר לך, אתה חייב להיות איתי, או שאתה כזה טהרן, טהרן או טהרן, או איך שתרצו, או שאתה כזה פנאט, או שאתה איתי, בליברליות הפנאטית. לא, ירושלים זה גם מודל, לא פה ולא פה. ומשה רבנו קורא לנו לכונן פה משהו אחר, לא אמצע, לא פרווה, חצי כזה, חצי כזה, משהו גבוה יותר, אחרי אלטרנטיבה, להיות כל אלטרנטיבי לעולם. אני חושבת שזה האתגר שלנו כמדינה יהודית דמוקרטית, גם לאומיות וגם חופש, גם מסורת וגם כיבוד זכויות. יש פה אתגר עצום להקים את הדבר הזה, זה מתחיל פה. אל תבואו לפה ותעשו העתק הדבק של תרבות קיימת. לא בשביל זה השקענו את כל המאמץ. אז אנחנו קראנו על הברית עם כל ההווה, עם הברית עבר וברית עתיד. דיברנו על התרבויות הזרות ועל הצורך לכונן תרבות עברית, יהודית, מקומית, מקורית פה. אחר כך יש תיאורים קשים, אני לא אביא אותם עכשיו, של חורבן. זה לא ילך לנו בפעם הראשונה, משה כבר יודע את זה, שנצא לגלות, וזה לא ילך בפעם הראשונה, ואנחנו מתואר בעצם השממה בארץ, מתוארת השממה, מתואר העיזבון, הארץ שהאויבים מסלקים אותנו, ואיך אנחנו סובלים. הארץ סובלת ואנחנו סובלים, כי אנחנו צריכים להיות ביחד, ואם אנחנו לא ביחד, לרע ולנו רע. לנו רע בגלות, בתפוצות, ולרע פה, וזה לא הולך לשום מקום. מתוך החורבן מגיעה תשובה. זה בעצם הנושא הבא שלנו, תשובה. משהו מתעורר בנו. אנחנו ששכחנו את הייעוד שלנו, חוזרים לפה, זוכרים מי אנחנו, מתנערים ונזכרים במהות, במי אנחנו אמורים להיות, ומתחילים לחזור אל השורשים. בלשון משה רבנו זה מתואר כך. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת וקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. יש תשובה, האדם, ושוב, אלה דברים שקורים דווקא עכשיו, אלול, ערב ראש השנה. מה זה תשובה? זה לא שאדם היה חילוני ונהיה דתי, זו התפיסה המקובלת היום. לחץ על כפתור וזהו, מה פתאום? תשובה זה תהליך תמידי. דתי חוזר בתשובה, חילוני חוזר בתשובה, זה נשמע לא ברור, כי היום הביטוי הזה נשחק או התקלקל. המטרה היא לתקן, תמיד. תשובה, מלשון, לשוב, לשוב למה שאני אמור להיות. תמיד, תמיד. כל אחד, בכל מצב, בכל דור, גיל, מעמד. או תואר, כן? הצדיק הכי גדול והרשע הכי גדול. תהליך תמידי של שיפור מתמיד, וזה עכשיו הזמן, אלול, ערב ימים הנוראים. אז זה מתאים, הפסוק הזה מתאים. אבל התשובה הזו היא לא רק תשובה פרטית, היא תשובה לאומית, זה מאוד מעניין. משה רבנו ממשיך בפסוקים יפהפיים. התשובה היא גם לחזור לפה. שוב, תשובה מלשון לשוב, לשוב למה שאתה אמור להיות, אז איפה אנחנו רואים לחיות עכשיו? ברור שפה. שיבת ציון, זה חלק מהתשובה, נכון? ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. כן, קיבוץ גלויות. תסתכלו מהחלון, תראו את זה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. ואביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירישתה, יטיבך, וירבך מאבותיך. איזה יופי, הכל זה טוב, ברכה, שפע, רחמים, קיבוץ, תשובה. יתחיל איזה מהלך, נעים מאוד, אנחנו, של שיבה לפה, שיבה לעצמנו. זה הרי לא רציונלי. אלפי שנים קראו את הפרשה הזאת לדעתי ואמרו, אוף, נו, הלוואי, כן, נו, מתי נזכה לראות את זה? לא הגיוני. קראו אותה בתימן וקראו אותה בפולין, קראו אותה ברוסיה וקראו אותה בסוריה. קראו וחזרו הביתה לעוד שבת בגלות. לא רלוונטי, לא אקטואלי. יום יבוא, נו, המשיח. פתאום אנחנו רואים שזה אפשרי. עכשיו, הנס הגדול הוא שזה כאילו קורה בצורה טבעית. חוזרים מיותר מ-100 מדינות, יותר מ-100 שפות, קיבוץ, ממש פצפון, ציבור פצפון שקולט פי כמה וכמה ממנו, עלייה, מה שנקרא אקספוננציאלית, במספר האנשים פה, באיכות, בכמות, היכולת להתחבר מכל כך הרבה מדינות, ולא להרגיש זרים. זה לא שלי ולא שלך. מאיפה שלא באת זה גם שלך, זה של כולנו. כולנו עולים חדשים במובן מסוים, והגענו לפה מכל הגלויות. יש פה אירוע לא רציונלי, אין היסטוריון שהיה נותן תחזית כזאת. כן, העם הזה יצא לגלות, הוא יחזור עוד 2,000 שנה, הוא ישמור נאמנות לאמונה שלו, לירושלים, לתרבות שלו, ואז הוא יחזור ב-100 מדינות, נו, באמת, מי המשוגע הזה? לא הגיוני. אמורים להתבולל, אמורים להתבלבל, אמורים להיעלם ולהיכחד מעל פני האדמה, כמו שקרה לכל כך הרבה אומות. וזה לא קרה. כלומר, הנבואה הזאת, הפסוקים האלה של משה רבנו, מתקיימים. ולכן חשוב נורא לזכור את זה לפני שרואים את הפסוקים הבאים. הפסוקים הבאים באים לתת לנו עידוד, שגם קשיים אחרים ועוד יעדים שעוד לפנינו, ייפטרו. זה אפשרי. זה יכול לקרות. שוב, בכל הדורות קראו את הכל לעתיד לבוא. אנחנו זה כבר הווה. אז אנחנו יכולים עוד יותר להתעודד מהעיקרון השישי, שאפשר לקרוא לו זה אפשרי. שוב, זה הלשון שלי. אבל בלשון היפהפייה של הפרשה, תראו איך זה מתואר. בעצם משה רבנו נותן פה מניפסט של כולכם ביחד, ותצאו לגלות, ותחזרו, ותשובו, ותזכרו מי אתם ומה אתם, ותהיו הגרסה הכי טובה שאתם יכולים של העם היהודי, ולא תרבויות זרות, אלא רק התרבות שלכם. נו, אתה שומע ואומר, אוקיי, בהצלחה. תקראו לי כשמישהו אחר עושה את זה. זה בלתי אפשרי, זה גדול עליי. ופה משה רבנו בעצם מסביר שכל מה שהוא מדבר עליו, ריאלי, הושט היד וגבם. זה תכלס, זה תכליתי לגמרי, זה פרקטי, זה מעשי. או שוב, בלשון היפה של הפרשה, תראו איזה יופי. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה היום, לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא. מה זאת אומרת? לא בשמיימי. לאמור, מי יעלנו לו השמיימה, ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשינה. היא לא משהו גבוה בשמיים, ולא מעבר לים היא. היא לא רחוקה מעבר לים, לא צריך לטוס יבשות וימים. לא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשינה. ופה הפסוק כל כך חשוב. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זה פה, זה קרוב. הרבה אנשים דוחים כל כך הרבה חלומות והגשמה עצמית, כי יום יבוא וזה רחוק, צריך שזה יקרה, עד שזה, אני רק מחכה שהוא יגמור את התיכון, שהוא פה, שהוא שם למשכנתא, לפנסיה. זה רחוק, זה בלתי אפשרי, זה מעבר לים, זה בשמיים. אז פה בצורה הכי מפורשת שיש, משה רבנו אומר, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. רק תחליט לשנות את הדיבור שלך, את הפה שלך ואת הלב שלך, ויש לך את זה בצ'יק צ'אק. זה אפשרי. הוא בעצם, כמעט לפני סיום, אומר לנו, זה, אני לא נותן פה איזו מטלה גדולה, היכולת לקיים את כל התסריט הזה, היא בידיכם. אם רק תרצו, אם רק תחליטו. והוא מזכיר לנו לפני סיום, וזה העיקרון השביעי, את הבחירה החופשית. האם זה בטוח יקרה? ככל הנראה כן. האם בדורנו? כמה מהר זה יקרה? עם כמה איסורים בדרך? עד לגאולה, עד שנגיע לעולם מתוקן, עד שנחזור להיות עצמנו, זה כבר במובן מסיים תלוי בנו. העיקרון הזה של בחירה חופשית חוזר לאורך ספר דברים שוב ושוב ושוב ושוב. כאילו, אומרים פה, אני משה רבנו נפטר, אני מציג את זה בפניכם, אבל take it or leave it, מה שנקרא. אתם מחליטים, כן או לא, זאת עוצמה מאוד גדולה. היהדות מקדשת את הבחירה החופשית, זה היסוד שלה, הרמב"ם מסביר, זה העמוד שעליו כל היהדות בנויה. אתה לא כפוי ולא מכריחים עליך שום דבר, אתה בוחר. האם אתה בוחר בטוב או ברע? החלטה שלך. או בלשונו של משה רבנו אצלנו, שימו לב. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. אולי זה מזכיר לכם דיבורים קודמים, כי זה כבר כמה פעמים היה את הראה הזה. ראה, אגב, זה לא שמע. שמע זה יותר מרוחק, תשמע. מה עדיף? עדיף מראה עיניים ממשמע אוזניים. עדיף לראות. אז משה רבנו כאילו אומר, תדמיין כאילו אתה רואה. דמיינו שביל. טוב, רע. על איזה שביל עולים? דמיינו את ההחלטות, הטובות והרעות בחיים, ולאן הולכים. מדיאטה ועד חינוך ילדים או זוגיות. ראה, אני נותן לך אופציה ונותן לך אופציה. זה אתה. אל תאשים את כל העולם. אכלו לי, שתו לי, נולדתי ככה, יש לי נסיבות. נכון, זה משפיע. אבל בסוף יש עוצמה מאוד גדולה ליכולת לבחור ולהכריע ולבחור מסלול. הוא ממשיך בפסוקים יפהפיים של בחירה חופשית, שימו לב. הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה. ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. אני נותן לך את האופציה לבחור בטוב, אבל זה על אחריותך. ולא סתם אולי אחד על העיתים הגדולים בשנים האחרונות, מתי אלמד לבחור נכון? אמיר דדון, ישי ריבו, זועקים פה את השאלה שלנו, של הדור שלנו. אנחנו יודעים שיש טוב ויש רע. איך אנחנו יכולים לבחור בטוב ולא לבחור ברע? ומשה נותן לנו פה מפתח עוצמתי. אתה, זה בידיך. תפסיק להאשים, תפסיק לברוח, להתעלם. קח אחריות, תחליט. זה בעצם סוגר את כל המסע הזה שעשינו. בסוף זה אחריות חופשית שלנו. אנחנו כבר ערב ראש השנה. אני רוצה להקריא דברים מופלאים. שאמר רב שלמה וולבה, הוא היה מחנך, לא מספיק מוכר לצערי בציבור הרחב. רב שלמה וולבה פגש בשנות ה-70 קבוצה של תיכוניסטים. מה הכי חשוב לומר לבני נוער? הרבה מסרים יכול רב קשיש להגיד להם. שימו לב למסר, אני חושב את הנוקב, העוצמתי, הפסיכולוגי, שהוא אומר להם. זה בדיוק מתקשר למה שמשה רבנו אומר לנו בפרשה. אם היו שואלים אותי, מהו האני מאמין שלי, אומר רב וולבה, הייתי אומר, אני מאמין בגדלותו של האדם. ומתוך גדלות זו, הוא יכול לתקן את עצמו, את סביבתו ואת העולם כולו. עכשיו אמרנו, נכון? קרוב אליך הדבר מאוד, בפי חרוב אליך לעשותו, בחרת בחיים. עכשיו זה סיום נוקב. באלוקים, בני אדם רבים מאמינים. זה אינו דבר נדיר. אבל בגדלות האדם, לא כולם מאמינים. אני מאמין. אומר לנו הרב, המחנך הוותיק הרב וולבה, אתה אומר לי שאתה מאמין באלוקים מצוין. אתה מאמין גם באדם, בעצמך ובאדם בכלל, שיכול לתקן את עצמו, שיכול להשתנות, שהוא יכול לשנות את הסביבה, ואיך הוא אומר פה? את העולם כולו. כלומר, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני מאמין באלוקים. תאמין באדם. אגב, האלוקים גם מאמין באדם. אז אנחנו מצטרפים אליו כשאנחנו מאמינים בעצם ביכולת האנושית הגדולה להשתנות. את כל הדברים הנפלאים האלה אנחנו קוראים לפני התאריך הנפלא שיכול לסמן שינוי וברכה וטובה, גם ברמה האישית, הלאומית, הלוואי גם העולמית. כל הצוואה היפהפייה הזו של משה רבנו מלווה אותנו אל תוך השבת, ומשם אל תוך ראש השנה והשנה החדשה. נחזור על עיקרי הדברים, כרגיל אני ממליצה לקרוא את הפרשה המלאה ולקרוא פרשנים. אנחנו מביאים פה באמת טעימות קטנות, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. ובכל זאת משה מדבר איתנו על ברית הרוחב של כל מי שנמצא כאן בהווה, ועל ברית העומק עם כל העבר ועם כל העתיד. על עבודה זרה ועל הניסיון לכונן תרבות אחרת, לא להיות העתק הדבק של שום מדינה, להקים תפיסת עולם משלנו ולהקים פה חברה שחיה לפי הערכים האלה, שגם יכולים להיות השראה לאחרים. יש יכולת לשוב, זה זמן של תשובה. תשובה במובן של תיקון ושל שיפור, לחזור לעצמי. ותשובה גם במובן של שיבת ציון. כשאנחנו מחזירים חפץ למקום, זה דבר טוב, נכון? אז אנחנו, עם ישראל, כמו חפץ שמחזירים אותו למקום, אנחנו חוזרים לפה. זה התהליך שקורה. כל הדברים הגדולים האלה, זה אפשרי, אומר לנו משה רבנו, בפיך ובלבבך לעשותו, וזו החלטה שלך. זו בחירה חופשית. יש חיים ומוות, יש טוב ורע, ובחרת בחיים. יש שני מסלולים, ראה. יש בפניך שני מסלולים. תבחר את המסלול הנכון. עד כאן, שבת אחרונה לשנה הזו, ניפגש פה בערב ראש השנה בעוד תוכנית, בעזרת השם, ביום שישי הבא, ובשנה הבאה כבר. תודה רבה לכם, שבת שלום, בשורות טובות.